אינו מצטמצם רק לענייני החוכמה השכלית והבנת התורה. השפעתו ניכרת על כלל עבודת השם ודרכי החיים של תלמידי חכמים במקום אורו של עולם. חז"ל אמרו בכתובות, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון. יש הרב עצמו לא הביא את זה פה, במקום אחר אני מעריך שזה מובא. לא זוכר איפה. אבל יש החסד לאברהם, שזה סבא של אחידה, משהו כזה. אז הוא כותב על איזה פסוק הוא מביא את זה. אולי על זה אפילו, לכל דבר בארץ ישראל שרוי בלא אבון, או שאומר כולם צדיקים, אולי מרשו ארץ, שמי שבארץ ישראל הוא צדיק. כלומר, אם הוא היה רשע, ארץ ישראל הייתה מקיאה אותו. ובזה שאנחנו לא רואים את זה, אז אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא יודעים, כנראה אנחנו לא יודעים לראות מה זה צדיקים. בכל אופן, זה ודאי שצריך גם בארץ ישראל, גם כל המצוות וכו', אבל אומרים חז"ל, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון. אמירה, צריך להבין אותה, כן? רואים, אנחנו מכירים את עצמנו שיש לנו, לצערנו, גם אבונות שאנחנו גדול. אבל כנראה יש פה איזו אמירה מאוד יסודית, כאילו שהיא... צריך להעמיק בה, בכל אופן. נשאיר אותה ככה, אבל זה היה ראוי להתבונן באמירה. העמיק באר מ' רבי אליעזר, על פי מה שהיית בספרים הקדושים, שהתשובה מגיעה עד שערי בינה. ועל כן יש חטאים שאין התשובה מועילה להם, כיוון ששורשם גבוה יותר, כגון פגם הברית, הפוגע בחוכמה, הנמצאת מעל בינה. בארץ ישראל אשר בה שערי החוכמה פתוחים, יכול אדם לתקן גם חטאים אלו. זו לשון הציץ אליעזר, והנה בבבא בתרא דף קנ"ח, עמוד ב', איתא דאביר דריס ישראל מחכים, ובעל המאמר שם רבי זרע בעצמו, שאמר זאת כצליק לארץ ישראל. ואם כן יש על פי האמור יסוד לפרש גם זאת דהכוונה של שרוי בלא אבון, ומפני דזה שאמרו שאין התשובה יכולה להגיע כי אם עד הבינה הוא רק בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל פתיחין בה תמיד גם תרעין דחוכמתה. וזהו הכוונה של אווירת ארץ ישראל מחכים. לכן התשובה שם יכולה תמיד להגיע עד חוכמה. ולכן בחוץ לארץ דרך כלל להגיע עד שנת תפרש, עד חוכמה. ויוצא מן הכלל בצירוף לימוד התורה וכנ"ל. מי שנכשל באבון זה, הוא נשאר בתמידות, כשכתם זה מודבק עליו. אבל מי שזוכה להיות דר בארץ ישראל, אז זוכה שתשובתו מגעת תרעין דחוכמתה, הוא מתקן גם פגן אבון זה שהוא בחוכמה, ונהיה שרוי בלא אבון, היינו אבון הידוע וכנ"ל. וכמו כן יש מקום בראש לפי זה לעיון, שאולי זאת הוא שגילו גם בזה שהראו לו שעורים, וזה מראה שכל האבונות נמחלים בלי יוצא מן הכלל, עם העלייה לארץ ישראל הודור בה ודי לחכים. יש פה כמה יסודות, נבין מה הוא אומר. יש, כתוב בספרים הקדושים שהתשובה היא מקורה בבינה. מובא גם ברב באורות התשובה, הוא כותב את זה. שהתשובה מקורה בבינה. יום כיפורים לדוגמה, הוא גם קשור למדרגת הבינה. וכתוב גם שאבון, גם הברית, הוא פוגם... השור שלו בחוכמה, יותר עליון מהבינה. כי טיפת הזרע מקומה בחוכמה, שורשה בחוכמה, ככה מובן. ואז זה אומר שהתשובה היא מועילה לכל האבונות, אבל האבון הזה, אדם לא יכול לתקן אותו, ככה מובן. זה אבון שאדם לא יכול לתקן אותו על ידי תשובה, אז מסביר הציצית איזה מובן, לפי הספרים, מילה של תשובה היא יד הבינה, והאבון הזה הוא בחוכמה. אבל... בארץ ישראל, כשאבים מחכים, זה לא רק הכוונה בחוכמה, בטח לא רק בחוכמת חול, ואפילו לא רק בחוכמת קודש במובן הזה שעכשיו הוא יכול יותר להעמיק בתורה, אלא הוא פותח לאדם שערי חוכמה, של שורש החוכמה. בארץ ישראל אפשר להגיע למדרגה יותר עליונה על ידי התשובה, מה שבחוץ לארץ זה רק עד הבינה, בארץ ישראל אפשר עד החוכמה, שזה יותר עליון, זה השורש של הבינה. הוא כותב פה שגם בחוץ לארץ, משנת תר"ש נפתחו שער חוכמה, ככה מובא בזוהר הקדוש, שבשנת 600 לחיי נוח, על הפסוק, כן, נפתחו ארובות השמיים וכו', אז מובא בזוהר הקדוש שבשנת 600 פתחו מעיינות חוכמה. ובאמת רואים את זה ש שכל ההתפתחות הטכנולוגית ב-250 שנה האחרונות, משהו כזה, שוב, זה לא קשה להצביע בדיוק על שנה מסוימת, אבל התקופה הזאת של ה-200 שנה האחרונות יש קפיצה אדירה מבחינת עולם המלוגיה שבעולם, ובמקביל יש גילויים מאוד גדולים של סתרי תורה, שמה שפעם היה ליחידי סגולה, היום זה הופך להיות משהו שאנשים פשוטים בשיעור א', ב', ג', ד', ד', ו', ד', ח', ט', י', יכולים כבר להיפגש עם דברים עמוקים, דרך חסידות, כן? מה שלבעל שם טוב וקדוש, אני אומר, כן, יפוץ מעיינותיך. אתה במשך שיפוץ מעיינותיך. מעיינות החסידות שהופצו בעולם, ושערי חוכמה פנימית, שפתאום הפכו להיות נחלת ההמון. אחרי זה ודאי, עוד כל גדולי ישראל, הרב זצ"ל, שכל ספרי האורות שלו, שפותח לנו שערי פנימיות, בשפה יחסית יותר מובנת, יחסית עמוקים, זה פתיחה של שערי חוכמה. אז הוא אומר פה שגם בחוץ לארץ, כשנפתחו שערי חוכמה, אז הכוח של התשובה הוא כבר יותר ממה שהיה בדורות קודמים, גם בחוץ לארץ. אבל הוא אומר, בארץ ישראל זה תמיד ככה. גם לפני 1,000 שנה, בארץ ישראל, התשובה יכולה להגיע עד שערי חוכמה. כמובן שאם מדברים בארץ ישראל בזמן שלנו, אז זה הלכת כן, שזה גם זמן ששערי חוכמה נפתחו, וגם ארץ ישראל שהיא מקום השורש של החוכמה בעולם, אז עוד יותר אפשר להגיע בתשובה. אומר בסוגריים, יוצא מן הכלל בצירוף לימוד תורה. כתוב בספרים, כן, שעל אותו אבון של פגם הברית, תשובה לא מחפרת, אבל על ידי לימוד תורה אפשר. למה? כי לימוד תורה, אדם מתחבר פה לשערי חוכמה, אז הוא יכול לתקן את זה. גם בגלות וגם לפני שנת הפרש, בזכות לימוד תורה אפשר לחפר גם על האבון הזה. לא מספיק תשובה, צריך גם... אבל אני עכשיו... ניקח את כל המעלות ביחד עכשיו, כן, בארץ ישראל, בתקופה שלנו, ובלימוד תורה, ולימוד פנימיות התורה, ובתורת ארץ ישראל, זה דבר שהוא מרומם את האדם לשור שערי חוכמה, שאז שום דבר, אין שום אבון שיכול, שלא יכול להתנקות, אין שום אבון. ולכן זה עומק של שרוי בלא אבון. הוא יכול, הוא היחיד באמת שיכול לבוא ולתקן, לנקות את כל האבונות בלי שישאר שום רושם, וזה מדרגה שבסופו של דבר כל המשרד הולך ומתרומם אליה. בסדר, ושנבין איזה זכות אדירה הזאת שאנחנו זוכים לגור בארץ ישראל, וללמוד תורה בארץ ישראל, וללמוד תורה עמוקה בארץ ישראל, בתקופה של הגאולה. זאת אומרת, זה אדם מגיע ככה לטהרה פנימית עמוקה שאין כדוגמתה. וכל זה הכנה לקראת גם הגאולה השלמה, שנהיה נקיים וטהורים. בסדר, טוב, אז יש פה בהחלט ביאור עמוק לממרה. מכאן נלמד זכות גם על יהודים שהם לא עושים תשובה במובן הרגיל של תשובה. שהם לא יודעים, לא מבינים, לא... אבל זה שהם גרים בארץ ישראל והם טובים, צריך עוד להראות להם את הדרך, איך להתחבר לשורש, איך להיטהר, את התורה הקדושה, חכמים וכו'. אבל כשהם לא רואים את זה, ומכל מיני סיבות, בדרך כלל רובד רובד המקרים זה יהודים שרוצים להיות טובים, רק מה לעשות, מכל מיני תפיסות מקולקלות, אז הם טועים שזה לא נמצא בתורה, או שהתורה היא לא מתאימה, לא יודע מה, כל מיני מחשבות כאלה שהם בוודאי בשוגג, ברובד רובד, ברוב מוחלט של המקרים זה בשוגג. וזוכים לגור בארץ ישראל, רוצים להיות טובים, אז אין ספק שהם בסופו של, גם בבחינת שרויים בלא אבון, כמובן שלהגיע לטהרה שלמה צריך גם להתקדם ושכל המסר יחזור בתשובה שלמה. אבל הממרה הזאת היא... לא נוציא אותה מפשוטה במובן שכתוב גם כל הדר בארץ ישראל. אז יש בה רמות כמובן, גם בממרה הזאת יש רמות. אני חושב גם יותר מודע לזה, יותר פועל, יותר מנקה, יותר עושה תשובה, יותר לומד פנימיות התורה. ודאי שהוא יותר מתנקה מהאבונות. אבל גם ברמה הפשוטה שכל מי שדר בארץ ישראל והוא לא במהות מתנגד לארץ ישראל ולתורה, בגלל כל מיני תפיסות ששויגג בהן, אז הוא גם כן נכלל בשרוי בלא אבון, ואומר כולם צדיקים לא ימרשו ארץ. טוב, מבלי טיפשי. ביטוי זה שאמרו רבי זרע ורבי ירמיה, כבר אמרו רבי שמעון, כמובן בזוהר הקדוש בויחי, אמר רבי שמעון, אי אני בבלי טיפשי ידעון מילין דרזה דחוכמת אלמקה עם אלמה וסמכוי אלמקה מתרגשן כדשתכח בדוחקה אין דאון שיבחה דרבי וסבא. קדיש תקח בעיניי הוא, ולא אהבו ידיי שבחי. האמת שזה קשור, המימרה הזאת מובד שם בהקשר של עיבור שנה. שזה סוד העיבור שהוא גם שח לנשר חכמי ארץ ישראל. לא הבאנו את זה כשלמדנו, היה ראוי להביא, אבל לא זכרתי את זה. אבל גם מובד שהכוח של עיבור שנה הוא שייך ישראל במיוחד, כי בבבל לא יכולים להיפגש עם העומק את סוד העיבור של הסוד הגדול. אז כן, אז רבי שמעון אומר, בעצם מה הוא אומר? אם אותם בבלים טיפשיים, על מי אומר את זה? על התנאים של בבל הוא אומר את זה, בסדר? אם לא היה אומר, אנחנו לא יכולים להגיד. אם, לא יודע אם על תנאים, לא יודע. חכמי בבל, בסדר? לא יודע מה התנאים שמוכרים. אבל חכמי בבל, אם הם היו יודעים את המילים של סודות התורה, על מה עומד העולם, ורגליו, על מה הם כן מתרגשות שהוא נמצא בדוחק, הם היו יודעים את השבח של רביב הסבא כשהוא נמצא ביניהם, והם לא ידעו. כן, היה נמצא ביניהם רביב הסבא, שהוא העולם עומד עליו ככה ממש מקופן. ולא ידעו את שבחו. למה? כי לא ידעו את סודות התורה. הם רואים את הנגלל. אני חוזר בי, לא יודע אם הוא אומר את זה על חכמי הגמרא של בבל, אולי גם, אני לא יודע. באופן כללי הוא אומר את זה על חכמי בבל, שהם לא... בפשטות, שוב, הוא אומר את זה על אותם חכמים שהם לא יכולים לעבר כשנמצאים בבבל. מכאן נראה שכוונת הביטוי הוא שטיפשותם של בני בבל היא בזה שאינם רואים את הפנימיות, וכל מבטם הוא רק על המסגרת החיצונית. ומעין זה אמרו חכמים, ויילון לבני נשא טיפשיה, עתימי ליבה, עתימי עינה, דלא מסתכנה דאורייתא דאי קליפה. מלבר, למיכל מנקי ואיראן. וחכימין דיידין בחיטה דאורייתא, אילון זרקין טיבנה מאורייתא ואחזין חיטה דאורייתא. כן, אומרים כאן שאותם, אוי לאותם בני אדם טיפשים, אטומי לב, סתומי העיניים, שהם לא רואים רק, אלא רק את הטבן של החיטה. הרי החיטה יש לה את המוץ שעוטף את הגרגיר של החיטה עצמה, ואת הקש שהמוץ תלוי בו. אז הטיפשים הם אוכלים את זה כמו בהמות, כאילו את ה... רואים את הצד החיצוני כאילו, של התורה. זה מה שהם אוכלים, התורה כמו בהמות שאוכלות את התבן. אדם, הוא יודע מה זה גרגיר חיטה, מכין ממנו קמח, לחם, והוא אוכל את זה. וזה אותם חכמים בתורה, שצד הפנימי של התורה, לנקות אותו מהתבן החיצוני ולהגיע לשורש הפנימי, לגרגר החיטה, ולאכול ממנו. וירושלמי בפסחים, תני רבחיה כנגד ארבעה בנים, דיברה התורה בין חכם, בין רשע, בין טיפש, בין שנדע לשאול. בן חכם, מה הוא אומר? מה העדות לחוקים המשפטים שציווה שמלוקנו אותנו? הפכו זכה, ציינו השם ממצרים, בית עבדים. אני הגרסה פה, זה כן, זה אותנו. זה לא אתכם, נכון? אנחנו, בהגדה שלנו זה אתכם. אני חושב שזה גם בבבלי ככה, כן? אף אתה אמור לו, כן. בן רשע, מה אומר? מה העבודה הזאת לכם? מה התורך הזה שאתה מטריכן עליו בכל שנה ושנה? מכיוון שציט את עצמו מן הכלל, אף אתה אמור לו, בעבוד הזה עשה השם לי, לי עשה, לאותו האיש לא עשה. אילו היה אותו איש במצרים, לא היה ראוי לגלם שם לעולם. טיפש מה אומר, מה זאת? אף את למדו לאכולות הפסח, שאין מפתירין אחר הפסח אפיקומן, שלא יומד בחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת. בהשוואה לסדר ההגדה שלנו, הרי מתהפך החכם לתם והתם לחכם, כן, מצד התשובה. מה עונים לה... מה שעונים פה לחכם זה מה שאנחנו עונים לתם, ומה שעונים פה לתם זה מה שאנחנו עונים לחכם. כן, אצל לבין החכם אומרים כי לאכולות הפסח, אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן, ולתם אומרים בחוזק יד יוצא אנו שם ממצרים. ואילו בירושלמי לבן הטיפש אומרים כהלכות הפסח, ולבן החכם אומרים בחוזק יד. באר זאת השלב במסרת פסחים, כבר נודע כי סדר ההגדה שלנו סודרה בבבל, והלך מעניה יוכיח שמסודר בלשון תרגום. כבר ביארתי. החכם שבארץ סודות התורה, הוא מועט ובפלפול הוויוד אביי ורבא, והחכם שבבבל להפך. נמצא החכם שבארץ ישראל הוא תם בבבל בעיון פלפולו. והחכם שבחוץ לארץ הוא תם בארץ ישראל בעניין השגת הסודות. נמצאים למדים שבארץ ישראל קראו טיפש למי שדע לפלפל בבבל אביי ורבא, הוא מבין בהלכות הפסח, אלא שאינו מבין סודות התורה. מכאן הביטוי בבלי טיפשי, והוא נאמר לעומת הביטוי אבירה דארץ ישראל מחכים. כן.
Yeah.
כן. הפלפול הוא יותר הדרך החיצונית שמגיעים מבחוץ לבוא ולברר את הדברים. לכן בתלמוד בבלי הדרך המרכזית היא פלפול, כאילו מקשים, זה דומה לזה, לא דומה לזה, למה זה לא כמו זה, זה קשה זה. אשל מי הרבה יותר בקיצור. אז אומר פה אשלה שבארץ ישראל מידת התמימות יותר שייך. היא ברגע שאתה, כשרואים את הדברים מקבלים אותם בתמימות, כשלא רואים אז מתחילים לחקור, כן, זה כן היה, זה לא היה. בסוף אדם שרואה משהו אז הוא קבל בתמימות, זה עוד שהוא לא יבין משהו אז הוא ישאל מה זאת, כן, אני לא מבין מה אני רואה, תסביר לי, תגיד לי. אבל הוא רואה, הוא מקבל בתמימות, הוא רואה בארץ ישראל, אדם רואה את הקדוש ברוך הוא, איך את אשר עיני השם אלוקיך בא, אז הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, אז הוא מקבל את הדברים בצורה פשוטה. יכול להיות, יש בין הכוזרי לרמב״ם איזה, נראה איזה רושם של מחלוקת בנקודה האם עדיפה אמונה תמימה או עדיף מחקר. אז בריאל כתוב שהתמים הוא יותר עליון מהחוקר, מי שאם יש לו כבר חושיות אז תחקור. וברמב״ם לעומת זאת הרושם הכללי של הדברים הוא צריך לחקור, להתבונן ול... זה נראה גם כן, שריאל יותר הוא מציג את הגישה הנבואית יותר, כן, הגישה ההשראתית, כאילו שהאמונה ההשראתית. ולכן בתמימות, המחקר מגיע כשלב שני כדי לברר, להעמיק עוד, אבל עצם הקבלה של דברים היא בתמימות. וברמב״ם, כשנמצאים בגלות רחוק, אז עכשיו הדרך יותר היא דרך שמתאימה לכאורה, יותר של בבל. גם ריאל הוא היה בחוץ לארץ, אבל כן, אבל אמר, ליבי במזרח, אנחנו יוצאות מערב גם. ונראה יותר מתאים הגישה הזאת לאמונה של ארץ ישראל. אז גם פה שלם מסביר את זה, את ההבדל בין ירושלמי לבבלי, שירושלמי הוא מואר באורה של ארץ ישראל, לכן גם האמונה שבו היא בתמימות, שהיא נובעת עוד פעם מהראייה של פנימיות הדברים, ומקבלים יותר בתמימות, ושם המחקר כבר נחשב לבחינה של טיפש. החכם, זאת אומרת, אותו חכם, אותו בן שבבבל שאל אותנו מה העבודה הזאת לכם? לא, מה, סליחה. מה החוקים, מה הדעות החוקים והמשפטים? כאילו, פלפל ככה, וכשמגיעים לארץ ישראל, אז הוא נחשב הטיפש, כביכול, ואז עונים לו הלכות הפסח. כי בארץ ישראל, כל אחר כך, אז השאלה היא תהיה בצורה שונה, כן? השאלה שלו, כן. טוב. טוב, בואו נשאיר את זה גם. מה אנחנו עושים היום?